神的好。עסקנו בעיקר בחלק הראשון של הפרשה, שבו הפרשה עוסקת בהקמת המשפחה של יעקב. עסקנו ברחל ובלאה. גם לפעמים עסקתי בחלום יעקב. העיסוק בחלום יעקב ברחל ובלאה הייתה בשבילי בריחה מהעיסוק שתמיד הסתכלתי ולא ידעתי מה לעשות שם. וזה העיסוק בעדר הכבשים של יעקב. ואני רוצה הפעם לא להתחבא מאחורי הסיפור המרגש של הסולם, לא להתחבא מאחורי הסיפור הרומנטי המוכר והעדין המרגש של יעקב עם רחל, של יעקב עם לאה, אלא לגשת ישר על גבי השולחן ולשים את הכבשים מול העיניים. ובכן, יש ליעקב עסק מאוד מאוד מרכזי עם כבשים ועם עדר. הרב סבט מחלק את הפרשה לשני חלקים. החלק הראשון, שבו יעקב, כמו שאמרנו, בונה את משפחתו. החלק הראשון אומר יעקב הוא בסדר. הלא הוא נשלח אל חרן כדי לשאת אישה. ובגלל רמאותו של לבן והסיפור של החנפת הנשים, בגלל שהוא רודף ואין לו 10 גמלים שמראים את בטוב אדוניו כמו עבד אברהם הידוע בשמו אליעזר, אז הוא לא יכול לבוא לדפוק על השולחן ולהגיד כמו אליעזר, הוא לא יכול לדפוק על השולחן ולהגיד תביא לי את רבקה, תביא לי את רחל, תביא לי את לאה. הוא חייב לעבוד, ואז הוא נאלף לעבוד 7 שנים, עוד 7 שנים, לפי המרמה. ולשם זה שלחו אותו, והוא היה צריך לחזור מיד לאחר 14 שנים. ויש רמז לכך שהוא היה צריך לחזור מיד לאחר 14 שנים, והרמז הוא שבסוף פרשת תולדות, אמא שלו אומרת, בסוף פרשת תולדות אומרת אמא רבקה ליעקב, בני, שמע בקולי וקום, ברך לך אל לבן אחי חרנה, ושלטה עמו ימים אחדים. כמה זמן תשב עמו? ימים אחדים. והאם אנחנו מכירים את הביטוי הנדיר הזה אצלנו בפרשה? כן, בפרשה שלנו כתוב, אחד הפסוקים היפים שאוהבים כשמדברים על אהבה של איש ואישה, מאוד אוהבים את הפסוק הזה. כתוב אצלנו בפרשה, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כשאתה אומר ימים אחדים, אתה יכול לחשוב שתגיע ללבן ותהיה איתו שבועיים, וזה הכוונה ימים אחדים. הוא התברר שהשבועיים הפכו ל-14 שנים, אבל 14 שנים האלה הם עדיין בגדר של ימים אחדים, כי מבחינה מעשית לא הייתה לו ברירה, וכי היו בעיניו כימים אחדים, אפשר לקרוא את זה בצורה כפולה, היו בעיניו כקצת זמן בגלל אהבתו אותה, וגם אפשר לקרוא את זה כביכול, והיו בעיניו הימים שיעקב היה ועשה למען נשותיו, והיו בעיניו כמו הימים האחדים שלהם דיברה אמו. פה בעצם הוא קיים את, את השליחות של אמו ואת הנשיאת הנשים. אבל מה ראה יעקב להישאר שנים נוספות? באמת יעקב לא תכנן את זה. הרי בפרק ל', פסוק כ"ו, כתוב, פסוק כ"ה, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלכי מקומי ולארצי, נגמרו השנים. כשלקחתי את הנשים, כשהתחייבתי את, את הכסף, את העבודה שלי ליד הנשים, זהו, מסתיימה המשימה שלי. נא את נשי ואת ילדיי, ואלך. וכאן כביכול יעקב מסתבך. והוא בעצם, היינו רוצים להגיד ליעקב, אל תיכנס לסיפורים של לבן. הוא נכנס, לבן פותח לו בשעה, והוא נכנס לתוך המלכודת, מלכודת דבש, אינה דבש, אבל מלכודת דבש. אומר לו לבן, נם צדיכם בעיניך, על פי הנחש שלי, ברך אותי השם בגללך. ולכן, עד עכשיו עבדת בעבור שתי בנות, בוא תעבוד בעבור שכר כפועל, כי בסוגריים, זה אנחנו לא עוסקים, מטרת מגמת לבן בכל צד וצד בענייני יעקב זה להפוך את יעקב לעבד עולם. זה המטרה שלו. יעקב יהיה עבד מרצע. אז לבן יש לו כל פעם חומרים, לא נקרא לזה, אנחנו לא עסקים עכשיו, זה עסק פה משנים אחרות. לבן מצא פה פתח איך להחזיק את יעקב, הוא לא יודע כמה זמן הוא יחזיק אותו, אבל מצא הזדמנות נוספת להחזיק אותו, אבל מה אתה לא רוצה לעבוד קצת? יש שאתה רוצה לדרך. ואז מגיע הרעיון הזה של הכנסת, ואז יעקב מסתבך ומסתבך. אחר כך אנחנו שומעים שאביכם את תלוי, אביכם את משכורתי 10 תמונים. ועם הסתבכות הזאת הוא אחד צריך לברוח, כי הוא מעלה את קנאתם של בני לבן. מאשר להבין עשה את כל הכבוד הזה, ואם הוא בורח כנראה שהוא כמעט עמד, זה לא רק אמירות אנטישמיות כמו שאנחנו מכירים, מאשר שהיהודים עשירים ותראו כמות הכסף, אלא כנראה שיעקב אבינו שעומדים לרצוח אותו, לכן היה צריך לברוח, ככה מה שנקרא ממש ברמייה, ובעקבות כך הסיפור שצריך עוד לעמוד עליו, של רחל, שגונבת את הטרפים, והקללה של יעקב, וכנראה הקללה הזאת כביכול מתקיימת בצורה זו או אחרת, ורחל מתה. הטרגדיה הזאת של רחל, כשהוא היום כאן בכל הסיפור הזה, למה הסתבכת? למה לא הלכת בזמן? לפני 6 שנים. אתה מסתדר. אז רב סמט, במרכאות, כועס על יעקב. נשאר 6 שנים. אז קודם כל קשה ללמוד שכועסים על יעקב. לא נראה לי. אם כי, זה לא חיים שאני חושב שאי אפשר להגיד. תודה. כמו שאתה תיקח עכשיו את הזדקר. ברוך שזה חם. ברוך אתה אדוני אדוני. אמן. תודה. אז זה אבל עכשיו, זה אפשר להגיד שיש תימוכים לרב סמט, גם בחז"ל, למשל, המדרש אומר, פה בפרשה, אז המדרש אומר, ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שוב אל ארץ אבותיך, אביך מצפה לך, אמך מצפה לך, אני בעצמי מצפה לך. רבי ימי בשם ריש לקיש אמר, נכסי חוץ לארץ אין בהם ברכה, אלא משתשוב אל ארץ אבותיך יהיה עמך. ואז המדרש פה שואל סתירה, כי בחלום נאמר ליעקב, שימו לב טוב, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך על האדמה הזאת. אז איפה הקדוש ברוך הוא יהיה עם יעקב? בחוץ לארץ, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך על האדמה הזאת. כלומר, אני אהיה עמך בחוץ לארץ. ולמעט זאת, כשהקדוש ברוך הוא מנער את יעקב, הוא אומר לו, ויאמר השם יעקב שוב אל ארץ אבותיך ואומרתך ויהיה עמך, משמע כאילו שוב לשם, שם ויהיה עמך. אבל אמרת, אבל אתה אמרת שאתה תהיה איתי בכל הגלות הזאת, אז כאילו הייתי איתך בכל 14 שנים, אבל שש שנים האלה אני כבר לא נמצא איתך, ולכן שוב אל ארץ אבותיך ויהיה עמך. זאת אומרת, כל השש שנים האלה הם שש שנים שמראות לנו שיעקב הסתבך, הוא הסתבך, ולא היינו צריכות להיות. הגישה הזאת, אני לא מקבל. כל מה שמעתי עכשיו בשיעור, אני לא מקבל. שמה כבר לא מקבל? ברור שיש פן כזה. ברור שהפסוקים רומזים לזה, כמו שהמדרש אומר את זה. הפסוקים רומזים לזה, כמו שהמסלתי עיר. דברים נראים נכונים, נראים הגיוניים. אף על פי כן, כנראה שהישארותו של יעקב שש שנים נוספות מאחריי, יש להן משמעות עמוקה מאוד מאוד. אבל אפשר להגיד שבדיעבד הכל משמעותי, בטח בחיי אבות, זה גם נכון. אבל כנראה שהדברים היו מאוד מאוד מורכבים, כי אני רוצה להגיד משהו קטן על הגלות. תמיד גלות יש בבחינה של למה לא עלית לארץ ישראל? מצד שני, לא היה לי את הכוחות לעלות לארץ ישראל. סוגריים. כשעם ישראל יוצא לגלות, הקדוש ברוך הוא עוקר את ליבנו הצברי, הארץ ישראלי, החירותי, ומשתיל לנו לב גלותי. וזה הסוד של שלושת השבועות. כשהקדוש ברוך הוא משתיל לב גלותי לעם ישראל ביציאה לגלות. למה? כי אם עם ישראל לא היה לב גלות, אולי היה לנו תחלופה של לב, היינו נשארים בגלות יום וחצי. הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת הגלות. לכן, בכל גלות יש איזשהו משהו שהיית יכול לעלות, במצב שני יש לו משמעות. תכף נראה את זה. גם בפעם השנייה שיעקב יורד למצרים, בעקבות יוסף, תמיד שאלתי את עצמי, ולמה אחרי הרעב לא חוזרים לארץ כנען? והתשובה היא, במפרשים, כפולה. כי גזירת הגלות התחילה, שתיים, זה חטא. וזה שניהם ביחד. כי מה זה גזרת הגלות התחילה? אתה קורא גזרת הגלות התחילה, מה זה? מצד שני, זאת אומרת, יש כאן איזשהו אלמנט שכאילו, עם ישראל בגלות, למה לא עלינו לפני 500 שנה לארץ? למה דווקא עשינו את זה לפני 100 שנה? התשובה היא, כי בגלות עם ישראל אין לו את הכוחות. וכשעם ישראל עושה את זה, כנראה שיש לו את הכוחות. זאת אומרת שהתחילה תקופה חדשה. סגירו את כל הסוגרם האלה. השש שנים האלה של יעקב בגלות, זה נכון שיש להם איתם איזה בעיה, אבל הם גם מתרחש איתם סוד. ועל הסוד הזה אני צריך לדבר. איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא כן היה איתו בשש שנים האלה? בגלל שיעקב אבינו חולם חלום מדהים. כמה חלומות יש לקרוא פרשה? שאלה? שאלה טריוויה לפרשה. כמה חלומות יש לקרוא פרשה? אמר שלוש? אני אמר שתיים. אם היית אומר אחד, הייתי אומר חלון אחד. אמר שלוש, אני לא יודע. אבל אני רואה שתיים. אבל יפה. לא, כי ציפיתי שיגידו אחד. אז שתי החלומות הן, חלום המלאכים וחלום הכבשים. כן? אז ככה. באמצע, כאשר יעקב נותן אס-אמס בהול לרחל ולאה, בקבוצה המשפחתית שלהם, ואומר להם לכל השדה, כן? אז אומר להם, חלום. ואז, זה חלום מדהים, חלום מקסים. וכך, אומר החלום, פרק עמד א', פסוק י'. למה אנחנו רק אוהבים את חלום הסולם והמלאכים? אין פה חלום מקסים. ויהי בעת יחם הצון. כלומר, בעלי חיים יש להם עמד יחום. בעת ההזדווגות של העדרים. בימי ההזדווגות. ואשא עיניי וארא בחלום. והנה העתודים העולים על הצון. עקודים, נקודים וברודים. והוא החלום. אני רואה בחלום עתודים. עתודים זה כבשים, בוגרים, חזקים. עולים על הצון, זאת אומרת זכרים שעולים על נקבות. כמעשה ההזדווגות של בעלי חיים. והנה אני רואה שהכבשים הזכרים המרביעים את הצון הם עקודים, נקודים וברודים. כלומר, הם בעלי כתמים. זאת אומרת, הם בוודאי ייתנו את עונם המקוטם לרחלות. ויאמר, שמה עיניך רואה, כל העתודים העולים על הצון. עקודים, נקודים וברודים. כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. ויעל בית אל אשר משעת השם בצבא, קומצה מן הארץ. כלומר, בחלום הזה רואה יעקב, יש מפרשים שהחלום הזה בא, כמו שזה זכרו נראה פה, בסוף השנים. והוא נותן לו מבט למפרע. יש כאלה מפרשים שהחלום הזה ליווה אותו במשך כל ששת השנים. או שהיה באמצעם ובתחילתם. לא משנה למה הם רואים את זה, אבל יעקב אבינו רואה בחלומו את מלאך השם שמשגיח עליו בשש שנים האלה. מה יעקב אבינו עושה בשש שנים האלה? מרבה מגדיל את הצון שלו. אז במקביל לזה שיעקב אבינו מגדיל את הצון למטה בארץ, הוא רואה שהצון שלו זה לא ענייני חולין, אלא שבשמיים יש כבשים שמרביעים את הנקבות, והכבשים שמרביעים את הנקבות הם עקודים, נקודים וברודים, בדיוק הכבשים הכבשים שלבן גזל לו בהתחלה, כדי שלא היו בצון שלו. אבל פתאום הוא רואה, והמדרשים מרחיבים את החלום, המדרשים אוהבים להרחיב. אז מרחיבים את החלום, ובחלום הוא רואה שהכבשים, הקודים, נקודים וברודים, הם באים, הם מרחפים בעננים. יש כזה מושג, ענני כבשה. הם באים, מרחפים להם העננים, הכבשים, בתוך העננים, ומגיעים מצון לבן הרחוק, לצון יעקב, ומרביעים את הצון, וחוזרים בחזרה לזה. זאת אומרת, כי זה בעצם המשמעות של החלום. המשמעות של החלום היא איך צון לבן עובר אליך. זאת אומרת, שכביכול, בשש שנים האלה, שהיית שם למטה, והתעסקת עם הכבשים, מלאכים היו איתך בשמיים, והתעסקו עם הכבשים יחד איתך, עם כבשים שמימיות ורוחניות. זה חלום מדהים. זה חלום שאומר, בניגוד לרב סמל, צורך העניין, אני אומר לך, זה מורכבות שלי, שהשם אמו, חבל על הזמן. ולכן נתן לו פתח להבין מה סוד הכבשים. וזה באמת נורא עצום שאנחנו כל כך רחוקים מכבשים. כי הכבשה זה באמת דבר נורא מרכזי במקרא, עם ישראל. כמו שאנחנו אחרי זה נמשיך לקרובה לפסח. אבל כדי שנעמיק שני אחת נכנסים פה, בואו נראה שיש כאן, וזה ברור, יש כאן השוואה מאוד גדולה, זה מפורסם, אבל לא כל כך, יש פה השוואה מאוד גדולה בין בריחת יעקב מלבן לבין איזה סיפור דומה. בריחת יעקב ולבן דומה מאוד לבריחת עם ישראל ממצרים. יש כאן ביטויים נדירים שמקבילים. השוואה ידועה. למשל.
מי עובד אבי?
מה?
מי עובד אבי?
גם שם רואים שכאילו סיפור יצא יצא מתחיל בנהרה, נכון? והשוואה פה בסיפור היא ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. כאשר יעקב ביציאת מצרים מודגש, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, כן? אז מודגש שם, וניצלתם את מצרים. מה זה וניצלתם את מצרים? לא, המילה וניצלתם בימינו לא קשורה למקרא בכלל. וניצלתם בימינו זה לנצל. מנצלים את טוב ליבו של מישהו, לנצל במקרא פירושו, להעביר ולרוקן. כן? זאת אומרת, וינצלו את מצרים, ונצלו את מצרים, הכוונה, ורוקנו את מצרים. אותו דבר, תראו, פעמיים זה כתוב כאן. אומר יעקב לנשותיו, במידה נפתית, ויצל אלוהים את מקנה אביכם ויתן לי. אומרות הבנות, רחל ולאה, כל עושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו ולבנים. קראתי מאמר של שהופיע פעם לא נשאר מאות בני 25 שנה שבו משווים את כלומר יעקב לבן ברח יעקב ברח והוא כנראה התכוון שהוא תפוס מרחק כזה גדול מלבן שלבן התייאש מלרדוף אחריו אבל זה לא הצליח. אבל למה זה לא הצליח? למה זה לא הצליח? בגלל רחל. כי רחל גנבה את התרפים. אתם צריכים להבין, תרפים בתנ"ך זה דבר יקר מאוד מאוד מאוד, שמי שיש לו תרפים, זה בעצם מה שיש לו איזה מקדש פרטי. זה כמו מישהו שיש לו ספר תורה בבית. אז זה יותר כנראה, כי היום שקוראים ספר תורה, זה יותר מבחינה אמיתית, מבחינת הזה. זאת אומרת, אם יש לך תרפים, זה כמו, אני יודע מה, זה משהו כאילו, יש בזה הרבה, זה גם עוד הזרה, זה גם מכשיר ניחוש, וזה גם מעמד, שזה, זה אומר שאתה איזשהו, איזה גורו, לא שאתה, לא, אין לך את זה, אין לך את זה, כמו חיפושית, משהו כזה מיוחד שיש לך, זה לא איזה משהו כזה שאתה כאילו, שכל אחד יש לי, גם לך יש, בסדר? וכשהיא גנבה את הטרפים זה היה ברור שלבן יחפש לי. הוא לא יכול לוותר על זה. וכשהוא מגיע ליעקב, אז מאוד מהר מתברר שזה הסיפור. למה רחל עשתה את זה? לפי אותו מאמר, זה נושא ארוך מאוד, למה רחל גנבה את הטרפים, מה עשו את הטרפים. אבל לפי אותו מאמר, היא בעצם רצתה שיעקב ייפגש פנים אל פנים מול לבן, לא יברח. ואז הם יעשו איזשהו ברית, אבל זו ברית מאוד מעניינת, לא ברית של הסכם כביכול, זו ברית שאומרת, אתה לא עובר מפה, ואני לא עובר אותך. זו ברית של הבדלה. ובעצם, זה מזכיר את קריאת ים סוף. כלומר, יצאנו ממצרים, ואז ויוגד המלך פרעה כי ברח העם, ואז פרעה רודף אחרי העם, וכל המטרה של הבריחה, בעיני הקדוש ברוך הוא, זה כדי שעם ישראל יעמוד פנים מול פנים מול המצרים, ואז המצרים יטבעו בים, והם יהיו מעבר אחד, ואנחנו חוצים את ים סוף, ועוברים לעבר אחר. כדי ליצור מצב שאנחנו בעצם מתנתקים בצורה כאילו כמו ששם הים חצץ, פה הגלעד חוצץ. אז אתם רואים את הדמיון. מה הדמיון? עכשיו אני לא בא לעסוק בדמיון הזה, בסדר?
ששם זה השם
ילחם
לכם, אתם תחרישים. שם ישראל לא באמת נאבק
במצרים. אבל מסביר שם, מסבירים בעלי הפשט דמיון, כלומר בעבינות שם ישראל ראה שהשם נלחם חזיתית מול מצרים ומתביע את
צבאם.
כן, כי הם כאילו לא מסוגלים ללחם לך, אבל הם ראו את הפנים מול פנים. וגם הרבי אבינו מסביר שהביטוי הוא בשלח פרעה את העם, עד קריאת ים סוף. מי קריאת ים סוף פרעה? בשלח זה ביטוי של שליחות, כאילו אתה, נכון, אתה שליח שלי, אתה מחובר עליי. פה בעצם אמרנו, יש פה בעצם, אתה יודע מה נקרא לזה? על חזון. זאת אומרת, מי קריאת ים סוף נפתח להיות מהלך על חזון. ואותו דבר, יש איזה, מה שרציתי להגיד, יש אלמנטים דומים. ולכן, מה זה אומר לי ההשוואה הזאת? ההשוואה הזאת באה ואומרת לי שבעצם הצון הרב של יעקב זה גם אור הרכוש הרב פה משהו יותר עמוק שאומר הרי הקדוש שכתוב בספרים הקדושים שכמה כבשים יעקב היה לו? אז יש מדרשים שהיה לו 60 ריבו כבשים. טוב, אז ברור שהכוונה היא, יש מדרש שהיה לו 120 ריבו. אז זה שאלה, אבל זה חייב להיות מקביל אל נשמות ישראל, ואז בעצם אמר לנו הרי הקדוש שנשמות ישראל היו מגולגולות בכבשים. מה הכוונה? חוץ מעניינים קבלים, מה? אנחנו גם הכל פה קבלה, יש פה פרק שלם בארי עוסק על הכבשים הזה. מה הסיפור פה? אז בואו עכשיו שנייה אחד נעשה מסע קצר. אין הרבה זמן. נעשה מסע קצר. בעקבות הכבשים. דבר ראשון נראה, קודם כל יעקב נאמר שהוא יושב אוהלים. אז כולנו גדלנו על פירושו של רש"י יושב אוהלים, כלומר אוהלי שם ועבר. זה נכון? ודאי זה נכון. כי רועי צאן, מה עושים? אם יש לך עדר קטן, לא 60 ריבו. אז אתה, יש לי פה מאמר על כבשים, עבודה מאוד נוחה. כי בעצם הכבשים הם מאוד מאוד ממושמעות. יש להם נטייה עדרית מאוד חזקה. אתה לא צריך, כי יש כמה כלבים, יש לך כמה אבנים לזרוק על כמה, ואתה בעצם הולך ומתבודד, לא ניכנס לזה. אז זה שהוא יושב ועולה שם ועבר, ומתחבר אל הפשט. הפשט אומר על השבם, שב ועלים, בניגוד לעשיו, זה מגדל צום. עולי צום למקרה. לא משנה למה הרשבם חשוב להביד את זה. בניגוד לפירוש של אוהלי שם ועבר, שהם לא סותרים, ולא ניכנס לזה עכשיו. אז זה התחלת ההתחלה של הקשר של יעקב אל הצאן. אבל אחר כך רואים את הפסוק הבא. יעקב אבינו רואה את הבאר בשדה, ועל הבאר יש אבן גדולה, וצריכים לחכות שכל העדרים יבואו, כל הרועים, וביחד יגדלו את האבן מעל פי הבאר. אבל אז כאשר יעקב רואה, מה הוא רואה? הוא רואה שני דברים. אומרת התורה שם, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחימו ואת צאן לבן אחימו. זאת אומרת, הוא ראה שני דברים, הוא נדלק, שני דברים הוא נדלק, האהבה עם הבת ראשון. האהבה עם בת ראשון היא אהבה כפולה שהיא אינה אלא אחת. הוא רואה את רחל, מה זה רחל?
רחל.
כבשה, רחלים. אומרים הוא רחל גם ביחד. כן, הוא רואה רחל, רחלים. ורחל היא בת לבן אחי אמו. ולצד רחל הוא רואה צאן לבן אחי אמו. צאן זה מילה שמלשון, מלשון הזמן היה צאן, מלשון? צאצאים. אז הוא רואה גם את רחל וגם את הצאן. וגם הצון זה רחל, זה כבשות, זה כבשים. רוב הצון זה כבשות, זה מנות. יש רק קצת דמים, כן? זאת אומרת, הוא רואה את שתי החלקים של הפרשה. את רחל והבנים שיוולדו בתחילת הפרשה, ואת הרחלים והכבשים שיוולדו לו בהמשך הפרשה. אז הוא נדלק. והוא מרגיש שפה, פעם דיברנו על הבכי פה, שזה בגלל שהוא יודע כמה איסורים יהיו בדרך. והיגש יעקב, ויגל את האבן על פי הבאר. מה זה מראה? את התשוקה להרוות ואז כתוב שני פסוקים, וישק את צאן לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל. ואם אתה מוחק את הניקוד, אז האותיות בב י' שין קוף, ואותו דבר, אפשר לקרוא וישק את צאן לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, או וישק את צאן לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל. זאת אומרת, נשיקה זה חיבור. זאת אומרת, שיעקב אבינו מתאחד עם רחל ועם הצאן. והוא בוכה, כי הוא יודע שזה זה חיבור מייסר וארוך, עם הרבה סיפור, ובאמת סיפרנו יותר בחיבור רחל פעם שלנו. אז קודם כל אנחנו רואים שיעקב ישר קשור לצאן. ואז, כשהוא מגיע לבית לבן, מה הוא עושה חודש ימים? כתוב, ואמר ללבן, החצני הוא שרי אתה, ויש לנו חודש ימים. ואמר ללבן ליעקב, אחי אחי אתה, ואתה נכינה, מגיד לי מה מזכורתך. ואז הוא אומר לו, אני רוצה לעבוד אותך 7 שנים ולחם אותך הקטנה. מה הוא עושה בחודש הראשון? אמר, בדיוק, איך אנחנו יודעים? תראי, הוא מגיע, ואחרי חודש אומר לו לבן, לבן רצה להפוך אותו לעבד עולם. אז קודם כל שהוא הגיע, קשה יעקב, הגעת, כנס לצון. כנס לצון. הוא אני, הוא אני לא כלום, מה? אתה לא עבוד, בשביל להחיות. ואחרי חודש, לבן מרגיש שהוא לא יכול להחזיק אותו. כמה אני יכול להחזיק מישהו בחינם? אז לבן אומר, בגלל שאתה אחיין שלי, אתה לעבוד בחינם, אני רוצה לשלם לך. המטרה של לבן, כמו הוא זה, שהוא יישאר עוד זמן. אז הוא מפתיע אותו ב7 שנים, בסדר. אז יוצא שאיכשהו הוא מגיע, הוא מתחיל לעבוד בצאן לבן. והוא עובד בצאן לבן חודש, 7 שנים ועוד 7 שנים, אני לא הסיפור. ואז כתוב פעמיים ביטוי נדיר עוד פעם, מתברר שבעקבות העבודה שלו, בפרק ל' פסוק כ"ט, כתוב, ויאמר אליו, יעקב אומר לעשיו, לבן, אתה ידעת עד אשר עבדתיך, ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי, מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב. ויפרוץ לרוב. איפה כתוב את המושג ויפרוץ בתנ"ך? קודם כל הוא פרצת מרקד מקודם. ובני ישראל פרעו וישרצו. פרעו וישרצו. לא, זה לא כתוב פרצה.
פרצת?
אני פרצת. 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 פרצת.
יש בעלילה של פרץ.
נכון. אבל תראו של פרצת התרחבות אצל עם ישראל. חשבתי שיש על זה. זה פרץ. פרצה אישית שלו.
כן.
טוב, ואחרי זה, בהמשך הפרשה שלנו, כתוב ויפרוץ האיש מאוד מאוד. בסדר? אז אז בעצם אנחנו מתברר לנו שצאן לבן מאוד פרץ, ואז יעקב אבינו מבקש את הבקשה הבאה. אני רוצה להסביר לכם, אנחנו לא נכנס לכל הסיפור של הכבשים הקצה. הוא רוצה לבקש את הבקשה הבאה. הוא יודע היטב, ההיגיון של הפרשה הולך ככה, הוא יודע היטב.
בקשר לעינוי,
אני אבד חיים פרוץ. או, תפנתי לזה.
זהו,
אני אבד. יש, כל. השאלה אותו, כן, אני אבד לכם לפרוץ. אז רואים שהפריצה של עם ישראל, פה יש את הפריצה של הכבשים. עכשיו, מה בעצם קורה בו מבחינת הפשט של הדברים, שזה אפשר לראות כאן על פשט המול, כי זה מאוד מסובך. בגדול, יעקב אבינו יודע. מה הוא עכשיו אומר לו לבן, תעבוד איתי ותקבל כסף. אז הוא אומר יעקב, אני לא רוצה כסף. אני רוצה כבשים. מה שנעשה, נעשה ככה. אני מבקש שמה הכבשים בעלי הצבעים, בוא נקרא הכבשים האלה כבשים צבעוניים. נתחיל לי כל פעם, קודים, קודים, גרועים, קודים, כל השם הבן, בואו חום לב. הכבשים הצבעוניים, שאין להם צבע אחיד, אלא צבע צבעוני. הכבשים הצבעוניים יהיו שלי. וענתה בצדקתי, כלומר, לא תוכל להגיד לי שום, אנחנו, אם נגיד, הדבר הטבעי היה שיעקב היה אומר, תביא לי 10%. ועכשיו יהיה לי שני עדרים, עדר שלך שאני מטפל בו, ועדר שלי שהוא יהיה 10%, ואני אדאג שאני אמצא את מישהו שיעבוד בו, לא יודע, אני חלק את זמני. אז אם זה היה ככה, ואז היה לבן פה, אז אני אומר לי, יעקב, הברכה שלך בעדר זה כי אתה גונב לי, כל זה נעשות על גנבות. הוא אומר, בוא, ענתה בצדקתי, בוא נעשה דבר, מה הדבר הכי בולט? צבעים! הנה, אתה מצבע צבע ואני מצבע כחול. זה הדבר הכי שמבליט ביני לבינך. בוא נעשה צבעים. ואז אומר יעקב, אני מבקש את כל הצבעוניים, תעביר אליי של הצבעוניים, ולפי השערת חכמי הטבע, בימי שמשארים מהיה, זה בערך 25%. זה קצת. זאת אומרת, תביא לי את הצבעוניים, וכל השאר תשאיר אצלך, ומה שיוולד מהצבעוניים, אני אעבוד בעדר שלך, מה שיוולד מהצבעוניים, הרי עכשיו אני עובד, אנחנו עובדים, זה לא שכר חד פעמי, הצבעוניים עכשיו עוברים אליי, אז אני מתחיל את העדר שלי, אבל אני ממשיך לעבוד אצלך עכשיו, ובמקביל להמשיך העבודה שלי, מה שאני מקבל זה לא אחוזים, אלא צבעוניים, ואז תמיד אנחנו יודעים, הצבעוניים נמצאים אצל יעקב, והאחידים אצל לבן. יש לציין שהכבשים והעזים, הכבשים של המקרא הם כבשים לבנות. לבן, אתה אומר לבן נותן את זה, והעזים של המקרא הם עזים שחורות. זה הגוונים של בני המקרא. אז לכן כל כבש שהוא לא לבן, אחיד. זאת אומרת, או שהוא מלומר, או שהוא חום, כבש שהוא בצבע לא שגרתי, הוא שלי. וכל העיזים שיש בהם כתמים לבנים, אז הם שחורות, יש בהם כתמים לבנים, הם יהיו עצים. עכשיו, הרמייה הראשונה של לבן היא, אני לא יודע, זה דבר שהיה הדבר החכם מצד יעקב. זה בעצם בא ואומר, ענתה מצדקתי. הצבעוניים אצלי וזה. מה עשה לבן? הרמייה הראשונה הייתה שהוא לפני שהוא פשוט לקח השינה מהפשט. אם זה יכול להיות לפרשים וככה, אם תקראו זה הפשט יכול. ככה הוא מהרמב"ן כמו שאני אומר עכשיו. הוא הסיר, לבן הסיר את כל הכבשים הצבעוניים ויצר עדר שלישי. שהוא עדר הכבשים הצבעוניים של לבן, והוא נתן אותם ביד בני לבן, שהם גדלו, והם יכולים לדרוע צאן, ושם אותם מרחק 3 ימים מהצאן של 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 לבן ושל יעקב. זאת אומרת שעכשיו הצאן של לבן הוא מושג שנקרא יודנריין, נקי מיהודים. הצאן של לבן נקי מכבשים צבעוניים. ולבן אומר לו, מעכשיו מתחיל ההסכם שלנו.
איך זה מסתדר אבל עם הפשט בהמשך? כי הצאן מתייחם, ומי מרביע את הצאן? חלקם מבחינה גנטית צריך להיות קודם לקודם לקודם, לא? אז הם מוצאים...
בשלב הזה, בשלב שאנחנו מוצאים עכשיו, הצאן של בני לבן יש בו עקודים עקודים מתלויים מהעבר, נכון?
שהם אמורים לעבור ליעקב.
שהם לא יעברו ליעקב. זה הרעינייה הראשונה שלה. הם היו אמורים לפי הסכם. ועכשיו, ויש לנו, ולכן, ואין, ההסכם לא התממש, אין ליעקב שום התחלה של צון, ומעכשיו מה שיוולד, צבעוני, יעבור אליו. אבל איך יוולד?
אם הצבעוני לא נמצא.
הצבעוני לא נמצא, מה יעשה? התשובה היא...
נס.
זה לא נס, בשלב זה לא נס. התשובה היא ש... יכול להיות שאם אני אסתכל על העיניים של אבא שלך, אראה שגוניו שונה מהגוון של העיניים שלך. זאת אומרת, יכול שלכבשה, לכבש לבן, לכבש לבן, שמזדווג עם כבשה לבנה, יוולד כבש עם קצת כתמים, כי היה בו גן רדום.
כן, אפשר להבין את הפשט אחרת, שהוא מביא ביד בניו, זה מה שאמרת גם מקודם עם יעקב, שיעקב מציע לו לצורך העניין, אם הוא היה מציע את ה10%, הוא לא היה עובד אותם גם בעצמו, הוא היה מניח את זה ביד בניו. יכול להיות שהפשט פה זה שיעקב מסיר את כל הצבעונים,
אתה שואל השאלה מי עושה?
מניח אותם ביד בניו.
בוא נקרא שני אחרת.
אוקיי.
פסוק.
זה גם...
למד א'. והיום אומר, מה אתן לך? מה אומר יעקב? הנה ההסכם, יש שם עורך דין, רושמים את ההסכם. לא תיתן לי מאומה. כלומר, אני לא רוצה אחוזים ולא רוצה כסף. אם תעשה את הדבר הזה, אשוב ארץ צורך לשמו. דבר ראשון, אני ממשיך את רועי שלך. אעבור בכל צורך היום, אעבור לשון. מי יעבור? אעבור בכל צורך היום.
אני אעבור.
אני אעבור. הסר משם, כל סל נקות ותלו, וכל סחום בכבשים, תלו ונקות בעזים, והיה זכרי. כלומר, אומר יעקב, אנחנו נסיר את הצון הצבעוניות, וזה יהיה עכשיו הצון שלי.
אני אעבור.
אני אעבור, אני אסיר, אני יעקב אעבור, אסיר את הכבשים הצבעוניות, ואני אשים אותם בצד, וזה יהיה זכרי. לא רוצה אחוזים, אני רוצה כבשים מצבע מסוים. ואני ממשיך לעבוד את ה... ואני ממשיך לעבוד את העדר שלך. עכשיו, עד מתי... עכשיו, זה ממשיך עוד לשכר, ממשיך עוד יצא לשכר. וענתה בצדקתי ביום אחר, כי תבוא על שכרים לפניך, כל אשר אינו לנקות ותלו בעזים וחום וכבשים, גנובו איתי. זאת אומרת, מכאן מובן, שלא רק עכשיו אני... לא רק עכשיו אני... מעביר את הצון הצבעונים אליי, אלא גם ביום מחר, כי אני ממשיך להעביר כבשים צבעוניות אליי, ומהצון שלך, זה שכרי, הרי אני עכשיו אעבוד עוד שנתיים. לא עובד על חינם, יש לנו שכר עכשיו. השכר יהיה כל מה שיוולד בצון שלך שוב, ולכן מה שעכשיו אני מצפה שיהיה, זה שא', יש פה בעצם שני שלבים. א', יתחיל צון עם כך וכך אחוזים שעכשיו צבעוניים, ו... מה שיוולד אצלי, יוולד אצלי נקודה, הוא לא יעבור יותר ללבן. מצד שני...
לא, ראית עכשיו גם שזה לא מסתדר. ביישם דרך שלושת ימים זה בינו ובין יעקב.
כן.
בהכרח שזה לבן.
בדיוק.
אמרת אבל שיש שתי גישות פרשניות?
יש אומרים שיעקב, שזה לא היה ברמה, שיעקב התכוון שלבן ייקח, שזה יעקב כי הולך איתו. בכל מקרה... טוב, עכשיו מה שקרה, עכשיו, הנה אתם כבר יכולים לראות כשאתה עמסת מקודם. איך יוולדו צבעוניים בצון לבן? הרי אין שם שום כבשים צבעוניות, אז אפשר כביכול לראות שזה בעצם היה החלום. הרי מה קורה בחלום? העתודים העולים על הצון, שאמורים להיות בגוון... אחיד, כי אין לנו, אין בצון של לבן שום דבר צבעוני, אבל אני רואה שהעתודים עולים על הצון בקודים נקודים וברודים. מישהו הביא לי אותם, איפה הביא לי אותם? אז המדרשים משלימים. בחלומי ראיתי כבשים עפות מצון בני לבן אל הצון של לבן, ואולי גם אל הצון שני, לא משנה, הצון השלישי שלי, ומרביעות את הרחלות והופכות את הכל, את הכל לעמודים נקודים. בכל מקרה, מה שקורה עכשיו, בלי להיכנס לחלום הזה, מה שקורה עכשיו זה אחד הסודות של התורה. תראו, כתוב כאן, מה שמוסיף כאן עוד משהו. ויסן דרך שלוש תמים בינו בין יעקב, ויעקב רואה את צאן לבן הנותרות. מה שמוסיף שהמילה נותרות היא כאילו מיותרת. אז המילה נותרות פירושה החלשלושות. זאת אומרת, לא רק שהוא, מה שלבן עשה ביום לפני שעת השין של ההסכם, הוא לא רק שהוא פינה את כל הצבעוניות, אלא הוא גם פינה את כל הכבשים האיכותיים. והוא השאיר, וזה ביד בניו של לבן, אי שם מרחק שלושה ימים, והוא השאיר בצון של לבן, של לבן מעכשיו, שיעקב יהיה הרועה שלו, לצד שלושה דברים הגדולים, הוא השאיר ביד יעקב את הצון הנותרות. הנותרות, הוא נראה שזה
הנאורות.
הרעורות. זאת אומרת,
העונות והעקרות.
זאת אומרת, הוא השאיר לו כל מיני סוג ג' סוג ג' של הצון, אבל זה עולה מתוך הפשט, זה לא ממש כתוב כאן מפורש, וכמובן השאיר את הצבע האחיד, ויעקב בעצם, מה שנקרא, מתחיל באפס, אפשר להגיד, הוא מתחיל את ההסכם במינוס. גם צון רעורות, גם צון אחידות, איך אני אעשה מזה כבשים?
הכרות גם מה שאומר.
ועוד הכרות, כן, עמדי, צריך לדעת שמה שכתוב מפורש, אז הוא גם נמצא באופן נסתר בתוך המציאות, איך יוצא לכל זה. בסדר, לא משנה. ואז מגיע הסיפור ההיסטורי, שאף אחד לא ידע את הדבר שאני רוצה להגיד לכם לפי הפשט. לקחנו ליעקב, כאילו, שמעתם על הסבר, זה עדיין שם היסטורי. לקחנו ליעקב מקל ענפים, מקל לשון ליבוי, כן, קבוצת מקלות. משלושה עצים, לבנה, זה כעץ צפצפה, לוז, לא זוכר את זה, זה, וארמון, ולוקח ענפים של עצים, מפצל בהם פצלות לבנות, נועץ את המקלות איפשהו במראה, ליד המקום שבו שותים, ויש כאן פסוק מוזר שכתוב ויחמנה, ויש מפרשים בלשון ראייה, כמו בארמית חמי, מה פתאום משתמשים בלשון ארמית פתאום. ויש כאלה שיגידו, ויחמנה בלשון ייחום, כמו שכתוב מיד אחרי זה, ויחמו הצון אל המקלות, כלומר, בעונת הייחום, הוא שם את המקלות, ואז היה שם משהו שם מאוד מוזר. יש קשר בין הייחום של הצון לבין נעיצת המקלות. לא בדיוק ברור. ואז כתוב, ותלד נעצון נקודים, נקודים ותלויים. זאת אומרת, נוצר כאן, ופה מגיע כאילו השגחה אלוקית, מבחינת לבן ברוך רציני, כל הבלדות שנולדו היו צבעוניים. עובר לי. מההמשך אנחנו יודעים, יש פה דברים שמההמשך אנחנו יודעים מה היה. בהמשך לבן מתעצבן, והוא אומר, לא, ההסכם משתנה, מעכשיו, לבן אומר, מה שמולד עד עכשיו, זה לא. עכשיו, סגנון אחר, כי יש כאן גם עקודים, גם נקודים, גם תילואים, גם ברודים, גם כל אשר לבן בו, גם כל חום. יש פה שישה גוונים שנאמרו, יש כאלה שרואים, זה רומז לשש השנים, וכתוב שאביכם מתל בן ויחיד את מזכורתי, זאת אומרת, כל פעם יעקב, כל פעם לבן נתן הגדרה אחרת מה מכאן ואבא יהיה של יעקב, וכל פעם הדבר הזה קורה, ויעקב אבינו, יש פה עוד כמה דברים שהוא עושה, הוא מתחיל להפריד את העדרים, זה מאוד חזק פה, וישת לו הדרים לבדו, ולא שתם, לא שם אותם על צון לבן. זאת אומרת, יש פה הקפדה להפריד את ההדרים, וההדרים של יעקב נובעים מתוך נעיצת המקלות, וכתוב שיעקב אבינו פיצל את עונות היחום. כבשים יש להם שתי עונות יחום בשנה. זה לא כמו בני אדם, אנחנו חופשים. יש להם שתי עונות יחום. קוראים לזה הקשורים והעטופים. הקשורים זה החזקים, זה עונת האביב, והעטופים זה עונת החורף. החזקים, שם הוא שם את המקלות, שם זה בעצם, זה כאילו הבכור, זה הבכורים. זה כאילו הכבשים היותר, בכור משום חוזק, שם הוא שם את המקלות, שם זה, משם יגדלו הכבשים של יעקב, ואת זה הוא מפריד, ויש את העונה המאוחרת, שם הוא לא שם את המקלות, ולא מתרחש שם ההתרחשות של, שנולדים שם עקודים, שם הוא נולדים בצבע אחיד, והוא שולח אותם אל צאן לבן, כאילו הוא שם אותם. זאת אומרת, מאוד חזק פה ההפרדה, מההתחלה. אני רוצה צבעים נפרדים, ואחר כך מאוד חזק, שהוא מבדיל בעונות היחום, פה נולדים הצאן הצבעוניים, פה נולדים הצאן של לבן, ולא שתם הצאן לבן. ההבדלה הזאת מחזקת את התחושה שיעקב יוצר פה מציאות של הבדלה מלבן. לבן, תזכיר, לבן קשור לארם, קשור לבבל, קשור להתבוללות, זה גם היה סיפור של בלעם, שנושא לבולל, כי בלעם זה בלעם של לבן, ואילו יעקב מנסה להתבדל, להיפרד, בצורה בולטת וברורה מלבן. ואז כתוב, יפרוץ האיש מאוד מאוד מאוד. מה קורה אחרי שיש לו פחד וכבשים? הוא התחיל למכור אותם. מה קורה אחרי שהוא מוכר אותם? אז יש לו שפחות ועבדים גמלים וחמורים. זאת אומרת, הוא מאורגן היטב לצאת ולבנות את מלכות ישראל. זה לא כזה פשוט. הוא נאלץ לברוח, אנחנו נדלג על כל הבריחה, על כל התהליכים. אנחנו, כמו שדיברנו מקודם, כל הריבוי הצאן קורה לא רק למטה בארץ, אלא גם בשמיים העליונים, במלאך הזה. ויש מאמר ידוע של פרופסור פליק, כולם מצטטים אותו, שהמלאך גילה ליעקב את סודות הגנטיקה. זה הסוד של האוויר. אני אוהב את זה כי המלאך היה חשוב לו, שיהיה בצום. אבל צריך לזמן עם צורתה גדולה, שיש פה מה... טוב, תכף נראה. מה קורה עם הצאן הזה בסוף? בואו נדלג קצת לפרשה הבאה. פרשה הבאה, אז מתברר שהרבה מאוד מהצאן הזה לא התממש. כי הייתה מתנה לעשיו. עיזים 200, ישים 20, נחלים 200, והתאונות. זאת אומרת, המתנות האלה שהוא נותן לעשיו, הם כאילו קצת בלבלו את ה... ביחס למדרשים זה לא נראה ככה. הוא עולה ביחס לפשט. הוא חוזר ומחזיר כביכול, כמו שהמדרש אמר, כמו הביקורת של הרב סמי. זה לא עזר לך. אבל בסוף מה קורה? הוא עולה לשכם וקונה את שכם. איך הוא קונה את שכם? מאה כסיתה. תרדו ככה במספרים של המדרשים, על 60 ריבו. אם ניקח את המתנה שהוא נתן לעשיו, כמתנה שהוא מוצא כמעט את כל רכושו, אז מאה כסיתה זה המון. אבל רק שנייה, מה זה מאה כסיתה? הוא קונה את שכם ומאה כסיתה. מה זה כסיתה? תשובה. נראה שכתוב, כסיתה זה מאה. הלום פלוס יותר, מאה, מאות, כסף. אבל לא מתאוס כותב שכסיתה זה כבשים, חורפה זה כבשים. זאת אומרת שיעקב קונה את שכם בכבשים האלה. עכשיו, נפתרה את האדומה של כל כסף. שימו לב טוב. יעקב אבינו יעקב אבינו בכל הסיפור של הכבשים הוא בעצם בונה את עם ישראל.
ובונה את האומה. איך בניין הטרסים קשור לבניין האומה? תשובה. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה בעצם, הרי עם ישראל זה דבר נצחי, ציבור לא מתים. דור הולך ודור בא, הדורות נשארים, העם נשאר. אתם יודעים שחז"ל אומרים שיעקב אבינו לא מת. יש לזה הרבה פירושים. זה לא רק דרשה של חז"ל. זה דבר שנראה מאוד מאוד חזק. תראו שלאורך כל המקראות שמדברים על, על האבות, מדברים על האבות או על זרעם. רק אצל יעקב, זה לאורך כל התנ"ך, כשמדברים על הזרע של יעקב, מדברים עליו ועל זרעו. למשל, ונברחו, למשל כתוב, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אצל אברהם לא כתוב נברחו בך כמו משפחות האדמה ובזרעך. נברחו בך כמו משפחות האדמה. בך ובזרעך זה, או בזרעך או בך. בך זה הקטע המייצג של האומה. או בזרעך כי זה העתיד. אבל מה זה בך ובזרעך? משהו שאתה ממשיך לחיות. זה עובר כחוט השני ויכול לקרוא לזכור של יעקב. לא ניכנס לזה. יעקב אבינו זה כבר לא אברהם ויצחק. על שם העתיד. יעקב אבינו, הוא עכשיו בונה את הכל. זה בהווה. ולכן יעקב אבינו, הוא בנה עכשיו את הגרעין היסודי, 12 השבטים. עכשיו הוא רוצה לבנות כל 60 הריבוע. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה הכלי שבתוכו נשמת ישראל תלך לאורך כל הדורות. ברגע שנוצרו 60 ריבוע נשמות, יצאנו ממצרים. כי התחילה האומה. האומה היא נצחית. יש 60 ריבוע נשמות ישראל, וזה לא משתנה לנצח נצחים. גם היום יש רק 60 ריבוע נשמות ישראל, כי ידוע, אנחנו יכולים להיות כולנו אולי נשמה אחת. זה 60 ריבוע נשמות. יש ענפים לכל נשמה. 60 ריבוע נשמות. זה התשתית לנצח. תשתית, מלשון, יסוד, לא ידעתי, לא הייתה אמור לדעתי, לא מלשון. אלא המילה תשתית בתנ״ך זה הביטוי של כלי, האור, כלי, נחלה, חבל, קניין. קניין קשור למילה כן. מה זה כן? כן זה כלי קיבול, כן. כן זה קשור למילה קניין, זה קשור לכבשים שנקראים בתנ״ך, מקנים. נושא המקנה של יעקב, יש כאילו את יעקב עצמו שזה הנשמה. 12 בניו, זה בעצם כאילו כוחות נשמתו, ואילו הכבשים זה ה-can delay, ה-can, כמו שיש האפרוחים והביצים בתוך ה-can. זאת אומרת, ה-can זה הכלי קיבול. זאת אומרת, המקנה זה בעצם הכלי של של, 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 של הנשמה, של עם ישראל. הכלי הזה בעצם מהו? הוא עם ישראל ששאיר לו נשמות, והוא גם ארץ ישראל. ולכן, שימו לב טוב, הכבשים האלה, שכחתי את הפסוק העיקרי שרציתי לקחת מקודם. איך שכחתם אותו? ואחרי שיעקב, לפני שכם, ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, ויקרא השם המקום, סוכות, והרי זה בדיוק גם סוכות, זה השם של המקום הראשון, ויסעו לישראל לרמסס, סוכותה. זאת אומרת, והוא קורא, כשהמקנה מגיע לסוכה, זאת אומרת, כביכול, הגענו למנוחתנו, נקיים מכל הסיגים. ואז הוא קונה את אדמת ארץ ישראל במאה הכסיתה האלה, המכבסים האלה. זאת אומרת, שבעצם יעקב בונה בבית לבן, הוא בעצם מטרים, לשון התרמה, לשון תרם, הוא מטרים את סיפור היצירה של עם ישראל במצרים, הוא יוצר את הבסיס, הוא מוריד את האידאה הזאת לעולם, ועם ישראל זה כבשים. זה כבשים בגלל שתמיד הכלי קיבול הוא בהמה. בהמה זה הצד החומרי. הנשמה זה כאילו הקודש, זה הרוחני, והגוף החומרי הוא הבהמה. יעקב בונה את הבהמה שבעם ישראל. הבהמה שבעם ישראל זה אנחנו, זה 60 ריבוא ישראל, זה בחינת בהמה. ביחס ליעקב ובניו. זה בעצם, אנחנו כלי קיבול אל השורשים הרוחניים שהם אהבות. זאת אומרת, זה מעגלים מתוך מעגלים. ברור 60 ריבוא הנשמות ביחס לארץ ישראל, זה נשמה ביחס לגוף. אבל 60 ריבוא הנשמות ביחס לאברהם, יצחק ויעקב ו-12 השבטים, זה כאילו הכלי קיבול שנעשה אותם. עכשיו, הארץ היא הדבר הנצחי. דור הולך לדור בא, והארץ לעולם עומדת. זאת אומרת, האומה היא הנצחית. אברהם, יצחק ויעקב זה כאילו דבר חולף, כי זה בודדים. מה נצחי? נצחי זה העם. ויעקב אבינו הוא קשור לנצח. כמו שדיברנו, שיעקב אבינו זה לא קדיש בשמי מרומה, לא קדיש על הרע. ויעקב אבינו זה קדיש לעלם ולעלמי עלמיה. זה הקדושה של הנצח של עם ישראל. לכן יעקב חייב לבנות את הנצח. אז הוא חייב לבנות עכשיו את ה-60 ריבוא נשמות שהולכות אל הנצח. ולכן הוא, בעצם מה זה הכבשים האלה? זה הנחלה. זאת ארץ ישראל של יעקב. אחר כך הוא יקנה בזה את ארץ ישראל. מה לעשות? הוא רחוק מארץ ישראל. אבל הוא לא יכול לקנות את ארץ ישראל עכשיו. אבל אחר כך הכבשים האלה יקנו את ארץ ישראל. כי הוא קונה לבני הכסיתה את נחלתו בשכם. את הקניין שלו בארץ. זאת אומרת שבעצם הכבשים הללו זה ארץ ישראל. שעקב אבינו מגדיר את הכבשים, מגדיר את ארץ ישראל. זה... אם אתם תקראו על הכבשים, באנציקלופדיה הווירטואלית, אתם תראו כמה שהכבשים זה ארץ ישראל. זה בסדר, זה אני כזה. בעצם הוא בונה את ממלכת ישראל. ולכן הוא בונה את הנצח. ולכן זה לא יהיה כמו הסיפור של האבות שלו, שהם נגמרו והתאיידו. אברהם התאייד, והפך להיות כוח פנימי בסתר. יצחק התאייד, הפך להיות כוח פנימי בסתר. ויעקב ובניו ינוחו בו. זאת אומרת, יעקב ובניו, זה הולך ביחד עכשיו לנצח, תמיד. כל מה שאמרתי לכם עכשיו, זה התשתית, וזה אני יוצר להבנת דברי הארי הקדוש. שימו לב, פרקים שלמים בכתבי הארי מוקדשים לחלומו של יעקב. ועשה עיניי בערב בחרי.
יש גם עולמות כאלה.
בדיוק, זה. מה שאתה אומר, יש גם, אתה מדבר בלי כמו שחיים יראה. בכתבי הארי יש פרקים שלמים שעוסקים בחלום הזה. ובעצם מה שכתוב שם זה שהעתודים עולים על הצאן, זה האורות הכי גבוהים, ועולים על הצאן מתחילים להתחבר אל המציאות. עקודים זה עולם העקודים, שם זה אורות וכלים. נקודים זה הרגע שבו האורות נכנסים לתוך הכלים, ואז יש את הכלים של השבירה והנסורים וברודים, זה הרגע שבו זה עולם האצילות, שיש תיקון והכל בא מלבן. ותראה לעצמו, איך לבן הופך להיות כביכול, השורש הרוחני, הנסתר של כל הסיפור פה. אי אפשר להבין דארי, זה פשוט משהו יותר מדי גבוה, אבל כל בקשתי הייתה כל השנים להבין את איך זה נאחז בפשט. וברור שיש כאן, שאני מסכים על הפסם את שיש כאן איזשהו סיפור מורכב של גלות שלא הייתה צריכה להיות. ומצד שני, בגלות קורים דברים מאוד מאוד גדולים. והרמז שיש ליעקב שתי בחינות, בחינה של גלות ובחינה של ארץ ישראל, למוז בתחילת הפרשה, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר אותו, נבואה ארץ ישראלית מאוד יפה, שאנחנו מאוד מזדהים איתה. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך, אתננה ולזרעך, איזה כיף. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקץ וצפון ובנגב, ונדוחו הראש ברוך הוא אדם מה ולזרעך.
שלושת המשולש הקדוש. מה זה המשולש הקדוש? עם ישראל, ארץ ישראל ו... לא! הברכה לכל העמים, האוניברסליות. אין תורת ישראל בספר בראשית, רק תמזית. עם ישראל, ארץ ישראל, והברכה לכל העמים, זה גאולה. אבל פתאום, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת. זה דבר שנאמר רק ליעקב. זה ההשגחה האלוקית המיוחדת של עם ישראל בגלות. כי לא יעזורך עד אשר... והשיבותיך אל האדמה הזאת. יש השגחה אלוקית מיוחדת לגלות. ובזה עוסקת פרשת ויצא, שהיא הלילה של יעקב אבינו. לפני פרשת וישלח, שזה היום של יעקב אבינו. חזרה לארץ ישראל. שביב ישראל של פרשת וישלח. אז לא, פה זה הסיפור של הגלות, ומתברר שבגלות יעקב אבינו בונה את התשתית, והוא, מתוך הציפייה לארץ ישראל, בונה את ארץ ישראל על ידי הכבשים. הכבשים זה ארץ ישראל של יעקב. כמו שניסינו להסביר, מה שאפשר לעשות זה ללכת לגדל כבשים. אני לא מבין כאילו איפה אנחנו ואיפה הסיפור הזה, זה פשוט משגע אותי שאנחנו חיים כל כך רחוק. מהכבשים. אז אנחנו לא מבינים את התורה בכלל. אז שזה אני קורא דברים על הכבשים, אני נמצא לך פרשות, כל זה אמור. אבל דיברתי, אני יודע שאתם צריכים לסדר, אתם מברכים במקום, אתם מחכים לכם. אבל כתוב כאן שהכבשים והעיזים הם בעלי חיים עדיים, וכתוב ש... הדרים גדולים של כבשים עד אלף ויותר נעים כגוש אחד. וזה קשור פשוט לסיפור. אתה אחד, לשמחה אחד, בלי כמך עושה, גואל אחד בארץ. טוב. שלום. שלום. סליחה על העריכות. אתה אתם רבית לשני עשרה.
יש לי שאלה קצת מחכת, כאילו...
אה, אתה כועס עליי, אתה פשוט... פשוט היום מראה שאני אראה את זה, לא פה יש לך את זה.
לא, אני אשמע את זה, פה.
תהי לי, יש לי אחת. מותר, אני רוצה לעשות סיבור עליי. יכול להיות,
הוא חושב שאני אסתם. לא, בכיף,
אבל... יש לי את זה? יש לי את זה? יש לי את זה? יש לי את זה?